הנצרות אומרת שאלוהים נהרג. היהדות אומרת שאלוהים חי. סיפור מפורסם הוא הסיפור על אמו של הרב קוק שנסעה באונייה מרוסיה לארץ ישראל, ונזירה אורתודוקסית נוצרית שאלה אותה, מדוע את נוסעת לפלסטינה? באמת שאלה מעניינת, תמיד הגויים שואלים מה יש ליהודי לעשות ביהודה. כאילו לא מובן מה יש ליהודי לחפש בארצו. כיוון שהאימא של הרב קוק הייתה יהודיה, היא שאלה אותה, ומפני מה את נוסעת? היא אמרה, בגלל שאצלנו הקבר של האלוהים שלנו נמצא שם. אמרה לו, מעניין, האלוהים שלי חי שם. כלומר, פה הייתי אומר שיש איזו הבחנה תיאולוגית מאוד מאוד משמעותית. התיאולוגיה הנוצרית בנויה על זה שמותו של האלוהים בדמות אדם, בשר ודם על הצלב, זהו התנאי לגאולת העולם. בעוד שהיהדות סבורה שאין צורך בכל המיתוס הזה, ובאמת אנחנו שואלים את עצמנו למה צריך דבר כזה, הרי אלוהים חי בתוכנו, אין צורך לעבור דרך מיתוסים מוזרים כאלה של הריגת האלוהים. ונשאלת השאלה באמת איך מיתוס כל כך מוזר, לא רק צמח, אלא איך הוא תפס בנפשות של בני אדם, עד כדי כך שיש כמה מיליארדי בני אדם שמאמינים היום שבעצם האלוהים נהרג על הצלב. אמנם קם לתחייה, אבל זה עוד סיפור אחר. אבל איך אפשר באמת שדבר כזה ייכנס לתוך המוחות של בני האדם? והתשובה היא פשוטה מאוד. כי יש יסוד של אמת בדבר הזה. כלומר, אנחנו מדברים בזמן הופעתה של הנצרות, זה הזמן של סילוק השכינה, הזמן שבו הקדוש ברוך הוא הפסיק להופיע בעולם. ואנחנו צריכים להבין מה המשמעות של אמירות כאלה, כשהן נופלות על גבי אוזניים של עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה הרגישו את הסילוק הזה, אבל התרגום המיידי של העובדה של סילוק השכינה בעיניים או באוזניים אליליות זה האלוהים מת. ואם הוא מת, אז מישהו הרג אותו. מרגישים באופן סמוי שזה קשור באיזושהי צורה בעם היהודי. אם כן, הם הרגו אותו. והיהודים אינם מבינים על מה אנחנו, על מה הם מדברים. בגלל שאצל היהודים, אלוהים ממשיך לחיות עמם בגלותם. כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. ולכן אנחנו לא מרגישים את מה ששאר העולם מרגיש, שהעולם התרוקן מאלוהים, ושהיהודים באיזשהו מקום אחראים לדבר הזה. מעניין מאוד לראות שבשנים האחרונות, העמדה הרשמית של הנצרות קצת השתנתה, ומנסים לעשות תיקון קוסמטי לאמירה הזאת. וזה מסיבה פשוטה, אפשר להבין מבחינתנו, משום שהשכינה מתחילה לחזור לציון, ואז פתאום העולם מרגיש שאולי אלוהים לא כל כך מת, אולי לא כל כך נהרג, אולי היהודים לא כל כך אשמים. עד רבה, אנחנו רואים שהוא מתחיל לשכון בתוכנו מחדש. אז צריך להבין מה מסתתר מאחורי זה. הרי האלוהים הוא עבור האדם אבינו, אבינו מלכנו. לומר שאבינו נהרג, זה מתחבר אל איזשהו תת מודע אפל בנפש האדם, הרצון הסמוי להרוג את מקור הסמכות, להרוג את האב. קוראים לזה בפסיכואנליזה תסביך אדיפוס. ייתכן מאוד שהנצרות היא פיתוח תיאולוגי של תסביך אדיפוס, הרצון להיפטר מן האב שמפריע לחטוא, שהוא זה שקובע את הנורמה המוסרית. ייתכן מאוד גם שיש משהו יותר עמוק. יש כאן רצון סמוי להרוג את מי שמייצג את האב הזה. כי הרי אם אנחנו עושים חשבון, מה בעצם מסתתר מאחורי האמירה שהאלוהים עשה את עצמו אדם כדי לסבול את סבלו של האדם? בעצם, אם אנחנו מעמיקים בהבנת הדברים, הם אומרים שהאלוהים עשה את עצמו יהודי, ושהריגת היהודי הזה מביאה תיקון לעולם כולו. ומכאן עוד צעד אחד בתת מודע הקולקטיבי כדי להגיע עד השואה. כלומר, שפיכת הדם של היהודי, אולי זה מה שיגאל את העולם. וייתכן מאוד שיש כאן אחריות עצומה של המיתוס הנוצרי בהיווצרות אירופה חילונית אמנם, אבל שירשה את השנאה הנוצרית ליהדות, ושכבר לא היו לה עקבות תיאולוגיות ואפשרה לעצמה את השואה, לא רק בתור פרץ של ברבריות, אלא בתור מעשה תיאולוגי ממשי של השחרור של העולם מאלוהים. הדברים קשים, אבל מוכרחים אנחנו לחדור אל מעמקי התת מודע הקולקטיבי של האנושות עם חפצי תיקון עולם אנחנו. שלום.